הרב בני לאו.
בפרק שלנו, פרק כ"ד, נולד המושג כ"ד משמרות הכהונה. זה עיקרו של הפרק שלנו שמתאר חלוקה, חלוקה של הכהנים אחרי שפקדו אותם ל-24 מחלקות. מחלקות, זאת אומרת משמרות, אנחנו שומעים את זה גם בספר עזרא, שהוא קורא לזה פלגי תהון, שזה מחלקותם. כמו מחלקות בצבא, אנחנו מדברים על 24 מחלקות, 24 משמרות, שהתפקיד שלהם לשמש במקדש לכשייבנה. אנחנו עדיין רק בתשתית, אנחנו בהכנת כל המערכות לקראת בניין המקדש, וכבר בונים את המחלקות האלה, 24 משמרות הכהונה, שאותם דוד המלך מסרטט על פי משפחותם, כשהראשית שלהם בנויה על התשתית של אלעזר ואיתמר, וככה מספרים לנו כבר בלשונה של המשנה, אחרי זה הברייתא בגמרא, במסכת תענית, שמשה תיקן לישראל 8 משמרות, 4 מאלעזר ו4 מאיתמר. זאת אומרת, הראשית כבר של התשתית הזאת, של איך יעבדו במקדש, כבר משה רבנו במשכן מחלק את זה, היו לאהרון 4 בנים, 2 הנותרים אלעזר ואיתמר, מחולקים ל4 ו4. ממשיכה הברייתא בגמרא ואומרת לנו, שהיא תוספת במקור, בא שמואל, העמידם על 16, בא דוד והעמידם על 24. זאת אומרת, כבר המסורת התלמודית הזאת, המסורת של ימי המשנה, יודעת לתאר התפתחות ממשה לשמואל, משמואל לדוד, שבונים את המבנה הזה של 24 משמרות הכהונה. כשמסתכלים קצת יותר על התנ״ך כהיסטוריה, רואים למשל שבעלייה הראשונה, עלייה של זרובבל ויהושע הכהן הגדול, יש לנו שם רשימה של 4 משפחות בלבד, עוד מעט נחזור לזה, ככה בספר עזרא פרק ב', ככה בנחמיה פרק ז', וארבע המשפחות האלה הם היו ייצוג של כנראה כל 24 שהתפצלו מהם. הארבע המשפחות האלה, העלייה הייתה קטנה וממילא לא היה צריך 24 משפחות. כשאנחנו מדברים על המשפחות הגדולות שמתוארות בספר דברי הימים, אנחנו מדברים על כל המשפחות ביחד כ-5,000 איש, אז צריך להגיד כל בית אב זה למעלה מ-1,000, ולכן חילקו את משמרות הכהונה ל-24 משמרות כהונה. המספר של ה-24 הזה שמופיע אצלנו פה, זה כמובן מתאים לחלוקת המבנה השנתי, אנחנו מדברים על 12 חודשים, מדברים על 24 משמרות, כל משמרת לשבוע, פעמיים בשנה, זאת אומרת מחלקים את השנה לשתי מחציות, כל משמרת עובדת במשך שבוע, ובשבתות לאחר שמקריבים את קורבן המוסף, מחליפים את משמרת, משמרת יוצאת, משמרת באה, ויש טקס מאוד מאוד יפה של איך מחליפים את המשמרות, ממש כמו באיזה במדינות או בממלכות יפות, שהמשמרת היוצאת מברכת את המשמרת הנכנסת, אומרת להם סוג של ברכה, שאתם תצליחו לעבור את השבוע שלכם באהבה, באחווה, בשלום וברעות. מאוד מאוד יפה התיאור של משמרות הכהונה. אז אפשר לדבר הרבה על המבנה הזה של המשמרות, אבל אני רוצה להאיר בעיניים שתי הערות קטנות. דבר ראשון, המשמרות הכהונה החזיקו מעמד, אנחנו מדברים פה בדברי הימים, שזה ימי הבית השני, מייחסים את זה כבר לדוד המלך. ברור לנו שיש התפתחות בדבר הזה, אבל ברור עוד דבר, שגם הרבה הרבה אחרי חורבן בית המקדש השני, אחרי שכבר עבדנו מן הארץ, אפשר לומר, אפשר שכבר לא היה בכלל יהודה, ירושלים איליה קפיטולינה, למרות כל הדברים האלה, עדיין נשתמרו המשמרות של הכהונה בשמותיהם. יש לנו פיוט מהמאה החמישית לספירה, שכתב רבי אלעזר הקליר, פיוט שאומרים אותו בהרבה הרבה קהילות, בבתי כנסיות בתשעה באב. לפיוט קוראים איכה ישבה חבצלת השרון, והפיוט הזה הולך ומטייל במשמרות הכהנים בגליל. ממש אפשר לראות את משמרת יהויריב, הוא קורא להם מסרבי מרון, עוד מעט נגיד על זה משהו, הם יושבים במירון. משמרת ידעיה שקוראים לה הציפורין, יושבים בציפורי. משמרת חרים, יושבים בפסוטה. משמרת שעורים, או מלשון שעורים, או שעורים, הם כנראה יושבים באזור לבנון, או באזור בירנית. מלכיה, שיושבים בבית לחם הגלילית, וכן הלאה, וכן הלאה. אפשר לטייל ממש טיול גדול מאוד בגליל, לקחת את הפיוט של איכה ישבה חבצלת השרון, ולראות שכל משמרות הכהונה שהיו בירושלים, גלו אחרי מרד בר כוכבא, אחרי גזרות אדריאנוס, גלו לגליל ושמרו את שמותיהם. הם שמרו את הזהות שלהם, זהות משפחתית, מין זהות כהנית נבדלת שאומרת, אנחנו שייכים למשמרת הזאת. עכשיו, מה זאת אומרת להישמר, להיות במשמרת הזאת? אני אתן שתי דוגמאות בגלל קוצר הזמן. המשמרת הראשונה שמוזכרת אצלנו בפרק, היא המשמרת של יהו יריב. היא הראשונה, והאזכור שלה אצלנו בפסוק זין, נותן לה מעמד של בחורה. כשקוראים בתוספתא במסכת תענית פרק ב', רואים את הארבע משפחות שעלו בימי שיבת ציון, משמרת יהו יריב לא נזכרת שם, היא לא נמצאת בתקופת עליית, מה שנקרא העלייה הראשונה, בראשית ימי הבית השני. הראשית הזאת, אלה היו המשפחות שמהם ייסדו את כל 24 המשמרות, ולכן אנחנו יודעים שהם לא שייכים לקבוצה הראשונה. על פי התוספתא, אומרת לנו המסורת, מסורת מוקדמת של ימי התנאים, שמשמרת יהו יריב הייתה זאת ששרתה במקדש בזמן החורבן, ואומרים לנו על המשמרת הזאת שהיא גלתה למירון, היא, זה כינו המקום שלה, והשם של מירון מזכיר מרי, מזכיר מרד, כאילו משפחת בית יהו יריב, הם משפחה של מרדנים, משפחה של מרדנים, ובקינה שהזכרתי של רבי אלעזר הקליר, כשקוראים עליהם, אומרים להם, משפחה של מסרבי מרון, איכה ישבה חבצלת השרון, ודמה מרון מפי נושאי ארון, ונאו ממשמרותם כהנים בני הארון, כנמסר הבית במסרבי מרון. מה זה הדבר הזה? כשנפתח את הספר מהספרים החיצוניים, ספר מכבים, נלמד שמתתיהו, האבא של כל משפחת המכבים, הוא היה ממשמרת יהו יריב, משפחת מסרבי מירון. גם הסופר היווני הרונומוס מוסר לנו בכתב היד היווני, שממנו יש לנו את ספר המכבים בעברית, הוא קורא לו סרבת סרבניאל, כלומר באמת משפחה של סרבנים. הוא לא מפרש את הביטוי הזה, והוא קרא לספר שלו ספר המכבים, אבל באמת זה כאילו ספר הסרבנים, ספר סרבני האל, ככה מופיע בכתב יד מהמאה ה-11, ספר הסרבנות של המכבים. מסרבים למה? דבר נורא נורא מעניין. יש בהם איזה משהו אז, משהו קנאי, ומשפחת יהו יריב מסמלת את הקנאות, את הסרבנות, אולי סרבנות לקבל את עול שלטון יוון, אולי סרבנות לקבל את הכהונה של משפחת בני צדוק. הם דרשו לעצמם את הכהונה, הם דרשו לעצמם את המלכות, ויש לנו פה רמז דק דק דק, אבל שיכול להתפתח לסיפור ענק של מה סוד של משפחת יהו יריב, שהיא המשמרת שהובילה את מרד המכבים, והיא המשמרת שבידיה היו המפתחות בזמן החורבן. אז זו דוגמה אחת, ודוגמה אחרת אפשר לתת עם משפחה אחרת ממשפחת הכהונה, וזאת משפחה שקוראים לה משפחת בני בלגה. משפחת בני בלגה גם היא מהמשפחות אפשר לומר המיוחסות והמעניינות מלאות הסיפור, היא מתוך ה-24 משפחות, אבל כנראה מבניה אנחנו יודעים על חלק שהמירו את דתם והתייבנו. זאת אומרת, אם סיפרתי מקודם על המשפחה הראשונה יהו יריב הסרבנים שהחזיקו את הדת בקנאות, משפחת בלגה הייתה משפחה, היום היינו קוראים להם מתבוללת, מתייבנת, ממירת דת. אבל הם רצו להשתלט על הכהונה הגדולה, ולהשליט בירושלים את סיפור ההתייבנות. ובעקבות הדבר הזה, חכמים אנשו, ממש נתנו כנסות למשמרת שנקראת בלגה בימי בית שני. אומר לנו התלמוד שמשמרת בלגה לעולם טבעתה קבועה וחלונה סתומה. זאת אומרת, תמיד אנחנו נוהגים בהם במקום שהם לא נותנים להם להיכנס לעבודה באופן בלעדי, תמיד מישהו יצטרך לעמוד עליהם, מפני מרים בת בלגה, שנעשתה מומרת ונישאה לסרדיות אחד ממלכי נוכרים. וכשנכנסו נוכרים להיכל, באה ותפחה על גגו של מזבח ואמרה, לוקוס, לוקוס, זאב, זאב, עד מתי אתה מחלה את ממונם של ישראל, ואינך עומד להם בעת צרתם? כאילו פונית בשם גנאי כלפי שמיים, פונה לאלוקי ישראל וקוראת לו לוקוס, לוקוס, זאב, טורף. אתה מחלט מהמונם של ישראל, היא מתכוונת, אתה מקבל את הקורבנות שלהם, ואתה לא עומד להם בעצרתם. היא צועקת אל השמיים בגנאי, ועל זה הם נותנים כנס, ויש אומרים בגלל סיבות אחרות, בלגה, משמרת בלגה, נראית יוצאת לעולם. זאת אומרת, תמיד רואים אותם יוצאת, זה מין כנס כזה, וכשאומרים נועלים את הטבעת של משמרת בלגה, הכוונה היא שכשמכניסים את הבהמות לשחיטה, אז מחברים אותם לרצפה כדי שלא יוכלו להשתמש, הם יצטרכו תמיד לבקש עזרה ממשמרת אחרת. מין השפלה, השפלה של משמרת בלגה, בעיקר בגלל הסיבה שהם לא היו נאמנים להשם אלוהי ישראל. הסיפור הזה של בלגה ושל הדמות הזאת המתבוללת הפכה להיות סמל, אבל מגיעה תנועת החסידות, מגיעה יהדות שמבקשת ללמד זכות על ישראל תמיד, ואז בא הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' לפני שנים רבות ביקש ללמד את הסיפור על מרים בת בלגה בסיפור שיש בו עין אחרת. הוא אומר, הוא מביא את הסיפור הזה שלנו מתוך הגמרא, ואז הוא אומר, איזה דבר זה? למה סיפרו לנו את השם שלה? הרי התורה כל כך מקפידה לא לגנות אפילו את חיות מאות, שום דבר. למה לספר סיפור כזה? ואז הוא אומר, הרבי מלובביץ' את הדבר הזה, הוא עושה, מרים בת בלגה, הייתה באמת במציאות קשה של התבוללות, אבל בתוך המציאות הזאת, תראו, היא הלכה ונישאה לסרדיות, והפכה להיות חלק מהם, וכשאותם יוונים באים לכבוש את ירושלים ואת המקדש, נכנסים ומתמאים את היכל, כמו שאנחנו מכירים עם האנטיוכוס, הכל תמא, הכל רוצים חזיר להעמיד בתור קורבן, ופתאום הנערה הזאת שהפכה להיות אישה יוונית, שהפכה להיות כל כך חלק מהם, פתאום היא עומדת שם בתוך העם היווני הזה וצועקת אל הקדוש ברוך הוא. היא קוראת לו בשם גנאי, אבל היא מתכוונת לפנות אליו ואומרת, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? והיא אתה אומר להם בשעת הדחק, איך יכול להיות שאתה מזניח את עמך ישראל? אומר הרמי מלובביץ', תראו את האישה הזאת, האישה שגם כשהיא כבר כל כך התרחקה, כשהיא מגיעה לרגע שהיא רואה את המזבח, את קודש הקודשים, הופך להיות תמה, כשהיא רואה איך הגויים מחללים את המקדש, היא מתפרצת בזעקה כלפי השמיים. גם כשהפה שלה יוצא לגנאי, הלב שלה פועם מתוך כאב עצום על החילול של מזבח ישראל. ככה רבי מלובביץ' על מרים בת בלגה, ככה מלמדים מעט זכות אפילו על המשמרת הזאת שניסתה להמיר את דתה.